তো অবতাই מי שמחה לשר, לאיש שר ושוחדת עלינו? גם ערוצי. יש עוד דפים, אפשר?
תשמור לי פה את הדף.
האמת היא שאני משתדל, אבל לא תמיד יוצא, אבל... משתדל, בעזרת השם. טוב, אני רוצה לדבר היום קצת
על מסירות
נפש לתורה. מסירות נפש לתורה. נביא כאילו כמה מעשיות של חכמים, חלקם אני אבקש, צילמתי חלק לא, זה כאילו שיעור אחר, לא הצלחתי לפני השיעור לחבר ביניהם. זה שיעור שאנחנו נראה בו כאילו ממש שלוש מקרים שטעונים הסבר מאוד מאוד עמוק להבין את פשר מעשיהם של חכמים. ונתחיל כאילו מהמקור הראשון, זה תמיד כאילו גמרא שהייתי מלמד, רבי חנינא בן תרדיון, שהיה חמיב של רבי מאיר, הוא נחשב בין האלה שהיו מעשרה הרוגי מלכות. תמיד הייתי מלמד בבית הכנסת את המדרש של עשרה הרוגי מלכות, היינו תמיד מגיעים שם על הגמרא הזאת, והיו שם המון המון דברים, תוך כדי ההגדה, שאתה מנוע מלהסביר את זה בתשעה באב. כי בתשעה באב יש חלקים שמותר לך ללמוד, חלקים שאסור לך ללמוד. אז היית כמו כאילו עצור כזה לנו להסביר. ותמיד הייתי אומר להם, אנחנו ניתן פעם שיעור על זה, לא ביום תשעה באב. אז איזשהו שלב העברתי על זה שיעור, יש המון המון יסודות מאוד מאוד גדולים שם. הסברנו רק את הגמרא הזו בשביל להראות את המקרה הקשה שהיה לו, שהיה בין העשרה הרוגי מלכות. אז זה מקור מספר אחד, גמרא במסכת עבודה זרה בדף מסכת עבודה א', זה גמרא שם שהיא בעצם הביאה גם את הסיפור של רבי אלעזר בן דורדאיה, כל מיני מקרים, בכלל כאילו פרק ראשון במסכת עבודה זרה, יש שם מלא מלא דברי אגדה. אז איתנו רבנה, כשחלה, איך? שחלה, כן. הבת שלי אמרה יום אחד, במקום להגיד נסיעת הדשמיה, היא אמרה כאילו, בעזרת הדשמיה. בלבלה בין ארמית לעברית. אתה רוצה, שבוי, אתה רוצה דף? תאר פה את ה... גם צחק עכשיו, גם צער המתמחה.
כן, נכון, צער פה כל הגוף עכשיו.
טוב, אז איתנו רבנה.
אין, אין, אין.
כשחלה רבי יוסי בן קסמה, כמו שקרה השבת פרק שישי באבות, אז ראה שם שרבי יוסי בן קסמה היה מאלה שוויתרו על אלף אלפים של אבנים טובות ומרגליות ורק לדור במקום של תורה. אז כשחלה רבי יוסי בן קסמה, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו חנינא, אחי, אי אתה יודע, אם אתה לא יודע, שאומה זו מן השמיים עם ליחוע, כאן הרומי, הידוע שכל שררה, כל שלטון, זה לא השתדלות של העם, זה בורא עולם, דברה אומרת שאפילו רש גרגותה, מי שאחראי על הביובים, גם זה שררה שניתנת לאדם מן השמיים. אלא יש את השליחים שהם העירייה, מועצת ה... הלול וכדומה. אז אומר לו, מה, אתה לא יודע שאומה זו מן השמיים עם ליחוע, שחייבה את ביתו ושרפה את החלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת? ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקין קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך. כאילו, מה אתה מסתכן? הרי אמרו לך לא להקין קהילות ברבים, אמרו לך לא ללמד תורה ברבים, זה גזירה. מה אתה עושה? שם עליהם פס, יושב ועוסק בתורה, מקים קהילות ברבים, ועוד ספר תורה מונח לך בחיקה, זאת אומרת שאתה עוד עושה את זה בפרסום גדול. אמר לו, מן השמיים ירחמו. נגיד, אתה עושים על כל דברים, השם ירחם, לא עושה כלום, נגיד השם ירחם. דיברנו פעם, אמרנו שהספיקר הזה, של ואין לנו על מי להישען, אלא על מי שבשמיים, במקור, הדבר הזה, זה לא כל כך טוב. זה המשנה במסכת סוטה, המשנה אומרת בסוף, הרי שכל הדברים הרעים יקרו, בית הוועד יהיה לבית זנות, קלה בחמותה, בת כמה מאימה, הכל יהיה רע, הכל יהיה רע. גם שם כתוב, אין לנו להישען, אלא עלינו שבע שנים. אז מה כולם מסבירים? טוב, אז אין לנו מסלט, אלא מלצמוך על בורא עולם. לא, זה לא נכון. זה גם חלק מהמצב הגרוע שיהיה. אם אתה מגיע למצב שאין לך על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, ואין לך כלום מה לעשות, זה כללה, זה לא ברכה. א', זה לא אני אמרתי, זה התנאים הקדושים אמרו. פשוט לא יודעים ללמוד נכון את המשנה. ואתה מגיע למצב כזה, שאין לך על מי להישען. יעני, הכל גרוע, המצב פתעת.
למה יש מצב אחר?
למה יש מצב אחר? מורה עולם, כמאמר לך בתורה, וברכה השם אלוהיך וכל מעשה ידך אשר תעשה. אתה צריך להגיע למצב שהכל יהיה טוב. הכלכלה תהיה טובה, הביטחון יהיה טוב, הכל יהיה טוב. ואז בורא העולם כאילו עוזר לך. אבל אם הגעת למצב כזה, שבו אין לך כלום, ורק כאילו בורא העולם זה המשנה היחידה, זה לא המצב האידיאלי. מה זה רק? חזל רואים במציאות הזו מציאות שהיא לא... ברור שבורא העולם לא יזניח אותך ולא כאילו יעזוב אותך, אבל המשנה מציינת את זה כדבר שלילי, שאם אתה מגיע למצב שאין לך שום זכות, אין לך לא צדיקים ולא חסידים ולא כיבוד הורים ולא זה ולא זה, אז מה, זה שם את יחידה, זה רק הוא? למה? כאילו, למה אין לך זכויות? למה לא הגעת למצב כזה? זה דור של עקבתא דמשיח. שהדור הזה, אני, המשענת היחידה זה בורא עולם, זה גרוע מאוד. זה הפירוש, אלא מה, לוקחים את זה היום כ... תקחו את המשנה בסוטה. תקחו את המשנה. תביא את המשנה. תביא משנה, סוטה. אנחנו נמחוק את זה אחר כך. המשנה הזאת, אתה צריך להבין שהמשנה הזאת, ברור שהמשפט הזה נאמר בו בגלל לשון של נחמה, לסיים בדבר טוב. אבל, אז אני אומר, המשנה הזאת נכתבה כדי שזה יסתיים בדבר טוב. אבל צריך להבין שהפירוש שעכשיו אמרתי לכם, זה לא כולם מפרשים את זה, ודאי שלא כולם. אבל זה אחד מהפירושים שיש בו הרבה הרבה מן האמת. אנחנו צריכים לדעת שהשאיפה שלנו זה להגיע למצב שבו אדם לא יגיד רק השם מרחם. לא, לא, אמרתי. ברור. זה, איך אומרים, הנחמה שיש לנו, זה שיש לנו את בורא עולם. אבל חלק מהמפרשים מסבירים שזה גם... זה לא המצב האידיאלי. אלא גם להבין שהמצב הזה זה לא הכי טוב. שאתה נשמח ואתה נשען רק על זה, ואתה לא עושה כלום. זה כלום, אין לך לא צדיקים בדור. אין לך, לא, אני לא אומר שאני אשען כאילו בן גוריון ושען על זה. ברור שלא. אבל הכוונה שאדם צריך להגיע למצב לתגור המון המון זכויות. אם תקרא מה שהמשנה פה אומרת, תראה, עמא דאר אז אני נבדל דלה ואין מבקש. על מי יש להישען? תגידו שמה שמיים. כאילו, הגעת למצב כזה, הרי המשפט הזה הוא מופיע פה כאילו עוד פעם. אתה יודע, כן, מי יש להישען? על אבינו שמה שמיים. בעקבות משיכה, חוצפה יסגה, יוקר יאמיר, הגפת ניתן פריה, ויין ביוקר. המלכות תהפך למינות, ואין תוכחה, ושבעה תהיה לזנות, הגליל יחרב, והגבלן ישור. תבין, אתה מגיע, פני זקנים ילבינו, זקנים יעדו מפני כשלים, בין מנבל אב, ועד כמה באימה. תבין, אלה דברים שאם הם לא היו, היה לך המון המון זכויות. תבין, רשבי אומר, רשבי מה אומר? הגמרא אומרת שבדור של רשב"י לא נראתה הקשת לענה. כלומר, מה ש... לא, זאת אומרת שאם, שבאמת, הרי מה כל היסוד של הקשת? שאם יש מצב רע בעם ישראל, שבורא העולם רוצה להחריב את העולם, להביא מבול, אז תמיד הוא מראה לנו את הקשת כסימן, אני לא מחריב את העולם כי נשבעתי. אבל יש דורות. שאם יש לך כמו אחד כמו רשב"י, אז אפילו הקשת לא נצרכת
לה.
כי רשב"י הוא בעצמו עצימה. אז אני אומר, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו כאלה אנשים בדור. ולא להישען רק על זה. אבל ברור שבורא עולם לא יחריב. המשענת שלנו זה בורא עולם. ואנחנו צריכים לדאוג למצב אידיאלי שזה לא יהיה המשענת שלנו היחידה. בסדר? אני לא זוכר מי אומר את הפירוש הזה, אבל זה פירוש מפורסם. אני זוכר ש... הרב הנה רביא את זה בשם כמה ו...
אמר
את זה גם. טוב, על כל פנים, אז רבי יוסי בן קיסמא אומר לו למה אתה מקהיל קהילות ברבים, ומה הוא אומר לו? זה לא מן השמיים ירחמו. אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר מן השמיים ירחמו, כלומר, לדעת רבי יוסי בן קיסמא, הטעם הזה שאתה אומר לי, השם ירחם, זה נקרא בפי רבי יוסי בן קיסמא, זה לא דברים של טעם בכלל.
אמר לו כמו שהוא אמר לו. הרי הוא אמר לו שאחי שהוא מה מן השמיים לכו, אז אמר לו מן השמיים לכו, כמו שהגזרה הזאת שהמלכות הזאת עלתה מן השמיים.
כן, אבל הוא אומר לו, אתה מכניס את עצמך למצב שאתה מסתכל. אתה, הגזרה של המלכות הייתה לא להקיל קהילות ברבים, ואתה מה אתה עושה? אתה הולך ואתה עושה נגד. הוא אומר לו, אתה צריך להישמר ונשמרתם מאוד. לנפשותיכם, אתה הולך להסתכל, אומר לו השם ירחם. מה, אתה מכניס את עצמך למצב, אדם יכנס עכשיו בתור גובה ראות ויגיד, אני האורח חיים הקדוש. זה לא...
עובד מכנסיים. אוכלות עוד יותר מה.
כן. אומר לו, עכשיו תראו מה אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, תמה אני, אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש.
אבל זה כאילו, עכשיו הוא גזר את הגזרה שלו, כאילו... זה
כמותה לך פתיים עכשיו. אתה אומר דבר שיש בו מקום לדון בדבר, אבל הוא אומר לו, אני מציאותי. אני אומר לך, יתפסו אותך, תישמר, תיזהר. טוב, אחרי שגברו את הדו-שיח הזה, עובר רבי חנינא בן תרדיון לשאלה אחרת. אמר לו, רבי, תגיד לי, מה אני חיה עולם הבא? רבי חנינא בן תרדיון שואל את רבי סימן קיסמא, תגיד לי, מה אני חיה עולם הבא? אז קודם כל, המעבר החד הזה, אמר לו, עכשיו נכון, מה הוא אמור להגיד לו? רבי חנינא בן תרדיון, מכיר קהילות ברבים, האדם ענק שבענקים, חסר לו זכויות, אומר לו, כלום מעשה בא לידיך. איזה מצווה. אמר לו, תשמע, מעות של פורים, אז אמר לו, מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. יש הרבה פירושים לזה. אני אומר לכם את הפירוש הפשוט ביותר. כי יש הרבה מי שרוצה, אדם יבוא לפה יום אחד עם המחשב, יש לכם את כל הראשונים שם, אגיד לכם את כל הפירושים שנאמרו על המשפט הזה. אנחנו הולך בפירוש הפשוט ביותר, רבי חנינא בן תרדיון, ביום אחד של פורים, היה לו מעות של צדקה, שהוא היה אמור אותם לחלק, הוא היה כאילו גבאי של צדקה, היה אמור לחלק אותם לעניים, והיה לו מעות של פורים, של סעודת פורים בשבילו, מה שהוא קנה לעצמו. מה קרה? התחלפו לו, התבלבלו לו, כיס אחד נגיד היה לו מעות של פורים לסעודת פורים שלו, כיס אחד היה לו את ההצדקה שהוא אסף, התבלבלו לו הכיסים, כדבר מה הוא עשה? הוא חילק את הכל לצדקה, היה לי ויתר על החלק שלו, למרות שמגיע לו חלק מזה, ויתר על הכל. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. כל כך התפעל, רבי יוסי בן קיסמא, אמר לו, אם זה מה שעשית, זה דבר גדול מאוד. כן. רבי עקיבא, רבי עקיבא זה אחד מהם, רק פשוט לא הספקתי לשלם. כן, ועקיבא גם, אותו סיפור. כן, עוד רבי עקיבא מצדיק את המעשה שלו. נכון, רבי עקיבא, אמרתי, יש עוד שני סיפורים שאנשים שעשו כמעט אותו דבר. אני לא רציתי שם בתכנסת להלאות את המצב הזה, סיפור שיהיו יותר ארוך. שמה?
ידעתי במה לא כאילו מה אתה רוצה, אני רואה מה אתה רוצה.
ואז מה?
אני רוצה לספרו אותך. אמרו, תקשיב, כמו עם המשה מתגיד, כאילו, אם בלי התורה, אמרו, אני רוצה את זה, אז אם אני רוצה שנפסיק
עם התורה? כן, אבל הטענה הזאת של, 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 של רבי עקיבא, היא טענה קצת בעייתית. אם התורה אומרת לך ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז רבי עקיבא אומר לך, שמע, אם אנחנו לומדים כל כך עלינו, שאם אנחנו לא נלמד עוד, בטח שיגזרו עלינו. זה לא, זה לא טענה. התורה לא אמרה ליצור את הנפש על לימוד תורה. סתם, ודאי שהוא ידע מה שהוא אומר לך. מן הסתם הוא ידע מה שהוא אומר, אני רוצה רק לברור.
אמר פה הוא לא עונה לו.
הוא לא עונה לו.
רבי
עקיבא
עונה לו, זה מה הוא אומר, הוא
עונה. אבל גם, 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 גם רבי עקיבא שענה, השאלה עליו היא גדולה. מי התיר לך ליצור את הנפש? אתה יכול להגיד פילוסופיות, סברות. אבל השאלה אם היה פה קירושת השמד, זה לא ברור שלא היה פה קירושת השמד. זה רות, לא.
אם אתה לומד, הורגים אותך, אבל יש קירושת השמד. זה תלוי, זה בפרנציה או לא בפרנציה?
תלוי. הרמב"ם, הרמב"ם, הרמב"ם מיכון,
אתה יכול לחזור שאתה לבד, אתה אוכל. אם אתה לבד, ואומר לך תוכל חזור מאותה מלחה. בשעת
השמד. לא, בשעת
השמד
לא.
אם יש מוכר עשרה לשם, אז...
ושם זה אפילו על ארקת דמסני, אומרת הגמרא. אפילו על פרוך... כן, אבל על כל פנים, זה לא ברור שהיה כאילו בשעת השמד.
אפילו לא בפרסיה, בשעת השמד אפילו לא בפרסיה.
בשעת השמד בפרסיה, אתה יודע,
יחיד
לא
יעבור. יחיד לא. כן, זה היה בסנדרן, למד את זה. מה בטוח? זה בסנדרן.
הרב, אני אביא את מנחים.
לא, לא יכול מנחים.
זה יכול את יסודי התורה.
זה ביסודי התורה.
יכול את יסודי התורה.
אצלו בספר זה מופיע בריחות מלאכים. נהיה. זה שזה בסנדרן.
כן, כן, הוא המקור שם, נכון?
אבא, דמה, אני אחיל את השאלה של הזה, גם רבי עקיבא, רבי, שהוא נכנס לרבי אלעזר שהיה חולה, גם רבי אלעזר אמר לו שהמיטה שלו היא קשה משלהם. זה באמת המיטה שלו הייתה הכי קשה, זה מה זה? כאילו הם...
כן.
כאילו הם גוזרים בפס להם וזהו, זה מה שקורה.
איך זה
יכול
להיות?
תראה פה, הוא אומר לו, אתה חכן באמת הוא... היה אומר לו, תשמע, אתה תמות במשהו, משהו יותר קל.
הנה, מה שצחי אומר זה כאן, תראו.
מה אתה...
הרב הוא כותב בפרק חמישי, כל
בית ישראל
מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שלמר אני נכנסים בתור בני ישראל, מוזרים שלא לחללו וכו'. עכשיו, כיצד שיעמוד עקום ויענות את ישראל לעבור על אחת מכל, מתאים למרות בתורה, הוא יארגנו, יעבור ועל יארג. תמיד דברים אמורים, ישר מצוות, חוץ העבודה זרה, קוראים עריות, שפיכות דמים. אבל שלוש עבירות אלו, אם יאמר לו, עבור אחת מהן לא תיהרג, ייהרג ואל יעבור. תמיד דברים אומרים, בזמן שעקום מתכוון להנאת עצמו, כגו שאנסו לבנות לו ביתו בשבת, או לבשל לו תבשילו. אבל אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל, יעבור ואל יעבור.
זה לא בשביל
השבת. רגע. ואם אנסו להעבירו את העשרה מישראל...
אפילו לא מעשרה מישראל, אפילו אחד גויים ואחד יהודי.
אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל, יעבור ועל יהרג. ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל, יהרג ועל יעבור, ואפילו לא נתכוון להעבירו אלא על מצווה משאר מצוות בלבד. אבל רגע, אני רוצה פשוט לראות מה שצחי אומר. וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד, בסדר? רדיפות, גזירות זה של דת וכו', אבל בשעת השמד, והוא כשיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו, ויגזור גזירה על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות, יהרג ואל יעבור אפילו על אחד משאר המצוות, בין נאנס לתוך עשרה, בין נאנס בינו לבין עקור. עכשיו, התשובה לדבריך, תראה, הרי לא אסרו עלינו, תראה, הגזירה לא הייתה, לא ללמוד תורה. הגזירה לא הייתה, לא ללמוד תורה. לא אכפת לי שאתה תלמד תורה.
רק לא בציבור.
אל תגידו מה דבר רבים. הם רצו להפסיק משהו אחר. אבל לא הייתה בו גזירה, שאני אומר, לכן נראה, זה שהמפרשים לא העירו, לכאורה אתה צודק, מה, אם זה קידושת השמד, אז זה רגע הכל מצווה, אבל הם לא אמרו לך כאילו אל תלמד. אל תלמד ברבים. אל תגיד כאילו את ברבים. זה הייתה בעצם
שאלה אחרת, אבל
כן,
זה נשמע כאילו, השתי דוגמאות הראשונות שהבאת, נשמע, גרן אומר הפוך. אם הוא אומר, הגוי אומר להנאה שלו, אמרת, וירק ואל יעבור, ואם זה, ואם זה דווקא נגד התורה, אז, אז יעבור. אני אומר, הגרן אומר להפך, אם זה להנאה שלו, בסדר, הוא רוצה שתחתה, אבל זה בשביל להנאה שלו, שתבנה לו בית, בסדר, תעבור. אבל אם זה דווקא נגד התורה, דווקא ירק, אם כבר, זה דווקא ירק ואל יעבור, לא?
יש מקום לדון בזה, זה הגמרא מחלקת בין הנעת הזו, אבל אני רוצה
לדעת... עשה זה שיעור פה, עשה זה שיעור, לא
ממש. בלי ידע, אבל אני צריך פשוט לגמור את הנושא הזה כאן, אבל יש בזה הרבה מה לדון, מה החילוק בדיוק בין הנעת עצמו לבין סתם מתכוון להעביר אותו על דף. טוב, על כל פנים, אז קודם כל מה כל ההתלהבות שלו, להתלהב ממנו, אחרי איזה מעשה, כאילו קודם כל מה הוא מחפש לו כאילו זכויות, מחפש לו זכויות, לעולם הבא, מה, כאילו, הבחין לבן בטרדיון, היה לו חסר כאילו זכויות, חסר כאילו מעשה שהוא עשה. טוב, אמרו, לא היו ימים מועטים עד שניסה רבי יוסי בן קיסמא, והלכו כל גדולי רומי לקוברו, והספידו הספד גדול. ובחזרתם מצאו לרבי חנינא בן טרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה ומקים קהילות ברבים. וספר תורה מונח לו בחיקו. אם נצא לב, כל הזמן הדגש הוא, מכיר קהילות ברבים, לא כתוב שהוא שלומד תורה, כי הגזרה לא הייתה לו ללמוד תורה. ברור שזה היה כאילו נגזר מזה, אבל בעיקרון זה יותר על ההקלת קהילות ברבים. הביאו וכרחו בספר תורה והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור. אני שואל שכאילו תתפס, ולא רק זה, הביאו ספוגים של צמר ושראום במים והניחו מעל ליבו. יעני... כדי שלא תצא נשמתו מהרה, יעמי לאט לאט שירגיש וכו'. אמרה לו ביתו, אבא, הרעך בכך, מה, ככה אני אראה אותך? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה קשה הדבר לי. ועכשיו שאני נשרף את ספר תורה עם מי שיבקש עלבונה של תורה, הוא יבקש עלבוני. יעמי, אני, מה שנקרא, טוב לצדיק, טוב לשכנו. אני נדבק לתורה, את התורה עכשיו גם כן כאילו סובל, אז מי שיבקש את עלבונה, יבקש גם את אלבוני. איך? אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להן, גבילים נשרפים ואותי אותיו פורחות. הוא רואה, גביל נשרף ואותיות פורחות. מה זה גבילים נשרפים ואותיות פורחות? מה זה? מה זה? טוב. אף אתה פתח פיך ותיכנס בך האש, כאילו, למה אתה כאילו סובל? הם רצו להקל עליו. אתה כל כך סובל, שמו לך ספוגים, עם מים, פתח את הפה, תיכנס בך האש, תעזיר את נשמתך לבורך. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה, ואל יחבול הוא בעצמו. כאילו, הכוונה, שלא יחבול אני בעצמי. אמר, כאילו, בורא עולם, ייקח ממני את הנשמה, הוא זה שנתן אותה, ולא, אני אגרום לעצמי כאילו חבלה. אמר לו קלט, קלט טוניירי.
מה זה?
זה האחראי, זה הממונה. הממונה, חביבי. הוא הממונה, הוא הצליין, הוא השורף, הוא המלכה. אמר לו רבי, תראו מה אומר לו. תקשיבו, אם אני מרבה עליך בשלהבת, אני עכשיו אגביר את האש. ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך, נוציא את כל הספוגין. אתה מביאני לעולם הבא, ואם אני אקל מעליך את השר, אמר לו, הן, אמר לו, ישבע לי, ישבע לו. מיד הרבה עליו בשלהבת, ונטל ספוגין של צמר מעל לבו, ויצאה נשמתו במהרה. אף הוא מה עשה? קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה, רבי חנינא בן טרדיון, קלאס טונירי מזומנים לחיי העולם הבא. תראו מה התגובה של רבי יהודה הנשיא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים. מה זה הבחירה הזה של רבי?
זה כמה הוא עמל בשביל להגיע.
מה?
הטוניר הזה שהוא עשה מעשה אחד.
זכר העולם הבא. מה זה כאילו עין צרה? הרבה אדם לדורדיה, זה אותה הגמרא בהמשך, מה? מה זה, כאילו צרות עין? מה רבי בוחר, תגיד לי, מה? על מה רבי בחר פה?
שהוא עמל כל החיים שלו,
וזה ברגע אחד. על זה הוא בוחן, נו, זה צרות עין, ככה כאילו גדולי ישראל מחנכים אותנו. על מה רבי בכה, אמיר דהן? על מה הוא בוחן? מה, שיש מישהו שהשיג את זה בשנייה אחת? מה קרה? שהוא לא יודע אם הוא ייכנס.
לא, בגלל
הרשעים. שמה?
שיגידו, אני אעשה עברות כל החיים שלי, ואז בסוף העולם...
יאני, שיכול לתת מזה כאילו חורבן.
כן.
אמר, עכשיו הוא נכון.
אין לך, אמר לי, זה קושייה
שתקועה שהוא
בשקט.
זה לא זכן. אמר, עכשיו תפעיל את זה. אמר, עכשיו, מוריי ורבותיי, תראו מה אומר, אמר, עכשיו. אם אתם לא קופצים עכשיו, אני לא יודע, זה... גם גדול, ערב שבועות. אומר, הנה, כבר התחיל לרקוד. זה לא, הוא לא צריך מהרשע בכלל לרקוד, הוא ישר אוקיי. אומר המהרשע דבר נפלא. רבי בכה ואומר, תראה מה בשעה אחת משיגים. מה היית יכול להשיג באלף שנים, במאה שנים, בשבעים שנה. רבי לא בוכה על הצרות, אין לו צרות עין בזה שהוא השיג מה שזה קנה ב-80 שנה, זה השיג בשנה. אומר לו, תראה מה אתה יכול, ברגע אחד, רגע אחד קטן, של התעוררות של אדם, מה הוא זוכה? אז אתה אומר, תארו לכם מה זה 70 שנה בתוך תשובה, 70 שנה בתוך תורה, בתוך חיים רוחניים, מה אפשר לקנות? כי זה שהוא קנה עולם הבא, אבל לפי מה שהשקעת בעולם הזה, קיבלת. השקעת רגע אחד של תשובה, תקבל גם למעלה איזה רגע אחד, לא יודע כמה תקבל. אבל אומר, אם היית משקיע יותר, כמה היית מקבל? על זה בחר רבי. זה אותו דבר עם אלעזר בן... מה? לא יודע, איפה אני יודע מה החשבונות למעלה. אבל זה ברור, זה ברור, זה צריך לדעת שהעולם של רבי חנינא בן תרדיון ואותו אחד, הוא לא בדיוק אותו עולם למעלה.
רשמתי אותו מבית למה.
וכך מסביר המהרשע, ואותו דבר גם לגבי אלעזר בן דודאיה, אותו דבר. וככה מחדש המהרשע, יסוד מאוד גדול. טוב, קודם כל, נטפל בעניין הזה של, שאל אותו מה אני לחיי העולם הבא, תראו מקור מספר 4, זה בצד שמאל שם, הבאתי זה מתוך פירוש המשנה של הרמב״ם למקור, זה מעובד במסכת אבות שם, עיבדו את זה מאוד יפה. אומר הרמב״ם ז"ל, כי הרי לכאורה השאלה היא גדולה, מה פתאום, מה הוא שואל אותו, איזה זכות יש לי, כאילו, מה אני לחיי העולם הבא? אז הוא אומר לו, אם עשית איזה מצווה, אבל ברור שהוא עשה מצוות, מה... והרמב״ם ז"ל בפירושו למשנה פירש, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם, ועיקרי, עכשיו, זאת אומרת, השאלה הגדולה היא, אם השם רצה לזכות אותנו, למה נתן לנו 613 מצוות? תראינו כאילו פחות, שנוכל לעמוד בהם. נתת לנו כל כך הרבה, שאת חלקם הגדול אנחנו לא יכולים אותם לקיים. תראינו מספר יותר קטן, משהו ששייך לנו, וככה נוכל לקיים את כולם. ועוד המשנה אומרת את זה, שזה, השם רצה לזכות אותנו, אז הוא הרבה לנו טוב. זה כך המון המון הסברים, הרבה תירוצים.
שאלה של הרמב״ם.
אבל לא, לא רק הרמב״ם שואל אותה, הרמב״ם מסביר לנו מה ההיגיון, שבורא העולם נתן כל כך הרבה מצוות. אומר הרמב״ם, מעיקרי האמונה בתורה הוא כי כשיקיים אדם מצווה אחת מתרי"ג מצוות כראוי וכהוגן ולא ישתף עם הכוונה מכוונות העולם בשום פנים, כלומר בלי שום פנייה עצמית, אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה וזכה בה לחיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי חנינא בן עקשיא, לפיכך הרבה עליהם תורה ומצוות. כי המצוות בהיותן הרבה, 613, אי אפשר שלא יעשה האדם בחייו אחת מהן כראוי, על מתכונתה ושלמותה. ובעשותו אותה המצווה, תחיה נפשו מאותו מעשה המצווה. כלומר, הוא אומר שההיגיון בכך שניתנו לנו כל כך הרבה מצוות, בטוח האדם,
תוך
אחת עשה אותה טוב, יש בטוח זה מצווה שאליה הוא מחובר, בלי שום אינטרסים, בלי שום פניות עצמיות, בלי שום כוונות כאלה. בטוח מתוך כל המערכת עצמה, אחת תהיה טובה ותעשה אותה בשלמות, תזכה לעולם הבא. כך אומר הרמב״ם, והראיה ש... כן.
הוא אומר פה, כשבן אדם כאילו... אני לא יכול לקיים את כל תרי"ג מצוות, אבל הוא שיקח מצווה אחת וידבק בה. אולי זה מה שעשה רבי חנניה בן תרדיון, הוא נדבק אפילו בשעת השמן.
או, הנה, הנה, אומר, ולראיה לפירושו זה, מסתייע הרמב״ם במעשה ששאל רבי חנינה בן תרדיון את רבי יוסף בן קיסמא. רבי, מה אני נחיה על הרמב״ם? אמר לו, כלום מעשה בא לידך כלומר, האם קיימת איזו מצווה כהלכתה ובשלמות? אמר לו רבי חנינה, מעות של פורים, חפינו מעות של צדקה, וחילקתים לעניים.
הרי פה הוא מוסד הנפש בשעת השמד אפילו, הוא מוכן להקיל כאילו, כי זה מה שהוא קיבל על עצמו, כאילו זה המצווה שאני רוצה קיים בשלמות.
לא, אני לא, לא.
לכן אולי לא.
כאילו אין הכוונה של הרמב״ם שהאדם יבחר לו איזה מצווה. אני אומר לך הרמב״ם שהשם נתן לנו כל כך הרבה מצוות, כי בטוח אתם עשינו בשלמות, נמצא איזה משהו כזה. ודאי שרבי חנינא בן תרדיון היה אחד, שלא אחת הוא עשה כך, הוא עשה עוד הרבה כאלה. אבל מה ששאל אותו רבי יוסף בן קיסמא, הוא אומר לו, יש איזה מעשה שאתה יכול לציין אותו בכל המעשים שאתה עושה, בכל הדברים הגדולים שאתה עושה, מעשה שעשית אותו באמת לשם שמיים בלי שום כוונה. אז הוא אומר לו, הנה המעשה הזה שהתחלפו לי המעות של תעודת פורים שלי, התערבבו לי עם של צדקה, לא יודעת מה לעשות. אמרתי, יאללה, הכל יהיה לצדקה. אז הוא אומר, אדם לא חושב לא על האוכל שלו, לא על שום דבר שלא יהיה לו כלום עכשיו. אז הוא אומר, אם עשית כלום, עשית כזה מעשה, מעשה בצורה כזו, ללא שום אינטרס, ללא שום כוונה, ללא שום פנייה עצמית, אז אומר לו, מחלקך יהיה חלקי, לגורלך יהיה גורלי. אז הרמב"ם רוצה להביא מכאן ראיה, מה, רבי חנינא בן תרדיון, כזה אדם ענק שבענקים, מה אומר לו רבי יוסף בן קיסמא, תביא לי מעשה אחד. אומר, מה הקשר מעשה אחד? מה, חסר לו הרבה זכויות, יש לי אלף מעשה, לא מעשה אחד. אז אומר לו, מפה הוא רצה להדגיש לו ש... גם אדם כזה גדול, מעשה אחד שלו, יכול כבר לקרב אותו לעולם הבא. בסדר, אז זה לגבי הנקודה הזו של...
אני גם אצלו, שלא תגיד שמרוב שהוא גדול, אז בשבילו זה כלום, כאילו.
לא, זה שהאדם הגדול נמדד לפעמים גם בדברים הקטנים. אתה יודע שרבנו יונה, יש מחלוקת, תזכרו את זה טוב. רבנו יונה. יש עוד כמה רבנו. יש מחלוקת לגבי העשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו.
גם רבנו היה רוצה שנכיר בשאר הרבנים.
לפי הסדר של ה... כאילו, מה הסדר של של הניסיונות? הרמב"ם אומר שהניסיון האחרון היה ניסיון העקדה. רבנו יונה אומר שניסיון העקדה זה הניסיון התשיעי. הניסיון העשירי, ש... לפי הסדר זה פשוט עולה ועולה ועולה. העשירי היה דווקא קבועתה של שרה. מה גדול יותר הניסיון של הקבועה של שרה מניסיון העקדה? לכאורה זה לא הגיוני. אלא מה? האדם הגדול נמדד בדברים הקטנים. ניסיון העקדה היה ניסיון אדיר, עצור, מי יכול לעמוד בו בכלל. אבל מה, בורא עולם בוחן אחר כך את אברהם אבינו בדבר קטן, הפסחתי לו את הארץ, הוא בא עכשיו לקבור, אפילו חלקת קבר אין לו, לראות האם פה הוא יפקפק. המעשים שאדם עושה בכל יום, שם גם נמדד האדם. וזה ניסיון שהוא לא פחות גדול מאשר על הדברים הללו. הגמרא, אם תשימו לב, הגמרא במסכת תענית, מי שעשה סיום, הגמרא אומרת שם על רב הונה. רב הונה היה מגדולי האמוראים. והגמרא שם אומרת עליו, ששאל אחד מהאמוראים את חברו, אמרו, תגיד לי מהמעשים הגדולים של רב הונה, איזה דברים גדולים הוא עשה? אז שם הוא אומר לו, תשמע, בתקנותו אני לא זוכר, בצעירותו אני לא זוכר מה הוא עשה, אבל בזקנותו אני זוכר. אומר לו, מה הוא עשה? אומר לו, תשמע, הוא היה יוצא, הוא היה עשיר גם, היה יוצא תמיד בתחילת החורף, ביום שהיה מעונן, היה חושש שעכשיו אולי מתחיל כבר החורף, היה יוצא עם העגלון שלו בתוך איזושהי קרקרה כזו מוזהבת, וכל בית רעוע שהיה רואה, נגיד היה מטייל ביפו ד' שם, כל בית רעוע שהיה רואה היה סותר אותו, הורס אותו. אם היה אפשר לבעל הבית לבנות בעצמו, היה בונה אותה. אם לא היה נותן לו, היה ממנה אנשים, היו בונים לו מחדש. למה? לדאוג לאנשים שלא יהיה להם שיטפונות ולא ינזקו בחורף. זה מה שהגמרא מביאה על רב הונה, בתור אחד מהמעשים שהוא עשה. אגב, הוא גם מביאה לגבי ההנהגה שלו, לגבי פירות, שהוא היה קונה כל ערב שבת וזורק לים. אבל אתה רואה, הנה רב עונה, אדם ענק שבענקים, מגדולי האמוראים, גמרא מחפשת עליו דברים מעולים שהוא עשה, לא מביאים לך את הדברים הגדולים שלו. הדברים הקטנים האלה, את הדברים שבהם נמדד האדם הגדול. האדם הגדול נבען דווקא בדברים הקטנים. מה? גמרא לא אומרת לך, תשמע, הוא היה מניע חמש זוגות תפילין ביום. הלך עם תפילין כל היום, לא יראה במבואות המתונפות. זה גמרא לא מביאה. דרך אגב, שגמרא מביאה את הדברים האלה על תנאים ועל המוראים אחרים, מביאה את זה ביחד גם עם אדם שלא קימה השם לחברו. זה הדברים הגדולים. הוא לא, במה הארכת הימים? לא הלכתי דלת עמוד בלי תורה, וגם לא קיניתי שם לחברים. כאילו, זה באותו משקל. אומר לך שלפעמים אנשים נוטים לזלזל בדברים הקטנים. והדברים הקטנים הללו יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה. בסדר? אז זה... אל תיתן לו בצד. תן לו משקפת. טוב, אז זה לגבי הנקודה הזאת שראינו כאן בנושא הזה. עכשיו גם אנחנו צריכים פה להסביר שני דברים מרכזיים, שזה הנושא המרכזי של השיעור. איך היה מותר, לרבי חנינא בן תרדיון לעשות את מה שהוא עשה, ללכת להקים קהילות ברבים ועוד מזהירים אותו, הולך ולמד תורה בלי שום, בלי שום בעיה, כאילו שאין איזשהו איסור. גמרא במסכת בבא קמא אומרת כך, גמרא אומרת, כל המוסר נפשו על התורה, כל הממית עצמו על התורה, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. גמרא במסכת בבא קמא, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, כי התורה אמרה לך, אבל חי בהם. שנייה, גם על רבי עקיבא קשה. מי אמר לך למות? התורה אמרה לך לחיות, התורה לא אמרה לך למות. הגמרא במסכת בבא קמא אומרת, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. אסור לך לעשות את זה, מה אתה הולך כאילו, נכון, כתוב אדם כי ימות באוהל, אומרים חז"ל, שאדם צריך להמית עצמו באוהלה של תורה. אבל מה זה להמית? שמה זה לשבור את כל התענוגות, את כל התפנוקים, את כל העידונים, את כל העינוגים. לא להמית בפועל את עצמך, זה אתה לא נצטוות. זה לא נצטווה האדם להמית את עצמו על זה. הנה אתה רואה פה, רבי עקיבא, כמו שהזכירו כאן, כמו שהייתה גזרה, והשמע את הוויכוח שלו עם פפוס בן יהודה, השכה שנתפסת על דברי תורה, ואני נתפסתי על דברים כאלה וכאלה. וגם שמה, איך היה לו מותר, וגם כך הוא נקרא, בחינה בן תרדיון, הולך, ממית עצמו, פשוט ממית את עצמו, ועוד מזהירים אותו, רבי יוסי בן קיסמא, לא תגיד איזה גוי הזהיר אותו. רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, מה אתה עושה? סיפור נוסף, ברב מסכת יומא, זה לא הספקתי לצלם. אני אגיד המקצרה, כולנו מכירים את זה עוד מהגן, הלל הזקן. הלל הזקן היה עני מרוד, והגיע פעם אחת לבית המדרש, אז היו משלמים, לא ניכנס לזה, מה המשמעות של התשלום הזה. כן, עד קבע לשלוחה. בקיצור, פעם אחת לא היה לו כסף, לא הסתכר, לא היה לו כאילו משכורת, לא מצא עבודה במלצרות, אני יודע מה. ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. מה עשה? עלה ונתלה וישב על פי ערובה כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. בסדר? עד עכשיו הכל בסדר, אבל מה אומרת הגמרא? אמרו, אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת, תקופת טבת זה קר מאוד, וירד עליו שלג מן השמיים. עכשיו, איך עולה אדם לערובה בתקופת טבת, יום חורפי, איך מותר לו להסתכן? הרי זה בו כל המפרשים פה שואלים את השאלה הזאת, איך היה מותר להלל הזקן להסתכן? לכאורה זה אדם שמותר את עצמו למות על דברי תורה, איך היה לו מותר? אז תראו, כדי לחדד את השאלה, נראה גם מקום מספר 2, בילקוט שמעוני, אנחנו רואים שעוד נותנים ציון לשבח על מי שמוסר את נפשו על התורה. מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? שלושה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו. נתן נפשו על התורה ונקראת על שמו, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. הנביא מלאכי, אחרון הנביאים, קורא לתורה, מכנה את התורה זכרו תורת משה. התורה היא נקראת תורת משה. אתם יודעים, יש גמרא במסכת קידושין אומרת, כתוב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה. זאת גמרא יש פה ספירה. התורה היא נקראת תורת השם או תורתו של האדם? אז מסבירים. אם לפני שעמל בה תורת השם, אחרי שלמד בה, נקראת תורתו. טוב, אומר חפץ חיים דבר נפלא. כשיש רצון ללמוד תורה, כשיש חשק ללמוד תורה, אבל עוד לא לומדים, כי אם בתורת השם חפצו, זה רק חפצו, זה נקרא תורת השם. אבל אם הוא הוגה בתורה, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אם הוא הוגה בה, כבר נקראת תורתו של האדם. אז משה רבנו מסר נפשו על התורה, אומר, ועלו תורת אלוקים, מתכתיב תורת השם תמימה, אלא לפי שנתן נפשו עליה, שנאמר ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, נקראת על שמו. אז משה רבנו מסר את נפשו, לא אכל, לא שתה, זה לא כאילו הסתכנות, זה לא כאילו מסירות נפש בשביל התורה, הוא קבל על זה פרס, התורה נקראת על שמו של משה. כדי להסביר את זה, לכאורה ראינו מכאן כמה מקורות, גם הלל הזקן, גם עם רבי חנינא בן תרדיון, וגם עם רבי עקיבא, גם משה רבנו, לכאורה מוסרים את נפשם על התורה, מוסרים את נפשם למות, הדבר הזה טעון ברור. אני, מה שאמרנו בינתיים זה, אמרנו כאילו את כל המקרים האלה, רבי חנינא בן תרדיון, משה רבנו מוסר את נפשו על התורה, רבי עקיבא מוסר את נפשו על התורה. הגמרא אומרת, כל מי שמוסר את נפשו למות על דברי תורה, אין אומרים לשמוע הלכה. זה דבר שהוא מנוגד לרצונו של הבורא יתברך, כי זה לא רצון השם, התורה לא אמרה לך למות, וחי בהם. מקום מספר 3 זה ספר, שאני לא יודע לכמה אנשים יש אותו, אולי חוץ מאוצר הספרים, גם עבדכם הנאמן. איפה מפורסם? ילקוט יוסף מפורסם. ילקוט יהודה לא כל כך.
ילקוט שמונה הוא לא מפורסם.
זה ספר שהוא בשלושה כרכים על התורה, שני כרכים על הנביאים. הוא לקח כדי על כל פרשה מבחר של מדרשים או מבחר של פירושים. נגיד כתב סופר או רפאי, משהו מעניין. זה כתב למעלה ולמטה, כמו תורת תמימה כזה. אבל רוב הדברים שלו עוסקים בעניינים מוסריים, השקפתיים, עוד ספר נפלא מאוד. חלק גדול מהשיעורים שלי לקוח משם, מעבד את הדברים, מהדרשות שלי. בסדר, זה פשוט, הייתי פעם אחת בירושלים, בחלוש ספרים ישנים. אומר, תגיד לו, אתה מורגל בזה? שמעתי לו, מה זה? אומר לי, לא, אתה, אני לא... אומר, המוכר, אני מסתכל, פותח, אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, תקעת 20 שקל. הוא לא ידע מה יש לו. הרי צריך שגיליתי מה זה הספר הזה, פעם אחת, לא, פעם אחת הייתי באיזשהו מקום, עם הספר הזה, הייתי במקום, יצאתי, הייתי כאילו כאלה של רבנים. הרב שמחה כהן קוק, רבה הראשי של רחובות, רואה אותי עם הספר הזה, מונח לי על הסנדר. תגיד לי ידידי, מאיפה הספר הזה? אני אומר לו, אומר לי, אני כבר דורות, אבא שלי חיפש את הספר הזה. חפשם, אני אומר, חפשם, נוכל לתת עליו גילו אלפי דולרים.
מה זה לא?
לא.
תראה עם הכסף.
טוב לי תור התמיכה ואלפי דהב אחרי זה.
אתה מבין, אתה נראה לך את כל הכסף.
כן, למה אנחנו
עושים את זה? מלכה, איפה החוש העסקי
שלך? החוש העסקי שנשאר בבנק. טוב, על כל פנים, אז בספר ילקוט יהודה...
עכשיו תתחיל לנות את הפרו הבית, כתבות.
בקיצור, אז תסתכלו כאן, במקור מספר 3, ספר ילקוט יהודה, הוא מביא כאן את כל מה שאנחנו אומרים, כאילו, משה, הלל, רבי חנינא בן תרדיון.
איפה אני, איפה הוא מתחיל להבין?
אתה לרבי חנינא בן תרדיון? הוא סופר בעבודה עברה? איפה שהקו?
לא, לא, הקו לא, הקו זה משהו אחר.
אתה מתערב אתה.
אומר, תראה, תסתכלו כאן בשורה הרביעית, והנראה בזה. והנראה בזה שזהו בדין יחידי. אבל במקום שנוגע לכלל התורה, צריך אדם להיות מוסר את נפשו על זה. הרב פה מחלק יסוד מאוד מאוד גדול. יש הבדל בין אדם שגזרו עליו אל תלמד תורה, שעל זה תראו כאילו את הכללים. כללים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואלימות תורה, לא, מתי זה כן יהיה? שעת, שמעת, וכו' וכו'. לבין כלל עם ישראל. שמדובר על כלל עם ישראל, זה כל המקרים שלנו כאן, רבי עקיבא, רבי חנינא בן תרדיון, ולפני כן, משה רבנו עליו השלום, הלל הזקן. כל המקרים הללו זה מקרים של אנשים שלימוד התורה שלהם, הוא לא לימוד תורה של אנשים פרטיים, זה לימוד תורה בשביל כלל עם ישראל. כגון הלל הזקן, זה שעה שהוא היה הולך ללמוד, משה רבנו לומד בשביל להנחיל את התורה לעם ישראל, ורבי חנינא ורבי עקיבא, שהם מוסרי התורה בעם ישראל, שהלימוד שלהם, שהם מלמדים תורה לכלל, כלל עם ישראל, זה לא פרט, זה לא שאלה, זה לא שאלה של ללחוץ את סודי התורה ברמב"ם. זה לא נכלל בשאלה בכלל של הכללים הללו של ונשמרתם לנפשותיכם, זה מעל הכל. תסתכלו, הרמב״ם מביא בהקדמה שלו למשנה תורה. מביא שם הרמב״ם, משה קיבל תורה מסיני, מתחיל להסביר לך ליהושע, יהושע לזה, תנאים, המוראים, אחד השני, מה כל האריכות הזאת? מה כל הרמב״ם, בשביל מה הוא עושה, הרמב״ם הוא ספר כאילו היסטוריה עכשיו. יש, מן הסתם יכתבו לך כבר במשך הדורות ספרי היסטוריה. אלא הרמב״ם רצה לומר לך, יש חשיבות היסטורית וקריטית למסירת התורה בעם ישראל. שרבי יוחנן יקבל מההוא, וההוא מההוא עד מפי משה רבנו. אשר אבינה ורב אשי, שהם מוסרים לך את התלמוד, הם חתמו את התלמוד, שאתה מקבל מהם תורה, תדע לך. אתה לא מקבל מרבינה ורבש, כיוון שהם קיבלו בשרשרת עד משה רבנו, זה כאילו קיבלת מפי משה רבנו. יש חשיבות אדירה, זה לא סתם. כשאדם אומר, היום אני אשמע תורה בדיסקים. זה חשוב, ברדיו, זה חשוב. והיו עיניך רואות את מוריך, מעבר לכל מה שאתה מקבל, שאתה הולך לשמוע תורה באופן ישיר, אתה גם ממשיך את אותה השתלשלות, את אותה שרשרת של קבלת התורה. שאתה מזמי משה רבנו עד ימינו אנחנו, אין לך אלא שופט שבימיך. ואת זה רצו הגויים לקטוע, לכן הם ידעו מה המשמעות של להקהיל קהילות ורבים. לכן הם גזרו דווקא על זה. אז לכן במקרים האלה רבי עקיבא ורבי חנינא, ולפני כן משה רבנו, ויגאל הזקן וכו', מסרו את נפשם ביודעין על התורה, כי הם ידעו שאם זה ייפסק, לא יישאר כלום מעם ישראל.
הרב, אתה
חושב,
הפיתון הזה שתובר על הרמב״ם, הרי עד איפה זה מגיע, ואני חושב
את הגדולה, אבל אתה חושב שתובר,
הרמב״ם אומר לך
עד
הסוף.
הרמב״ם,
אבל המשנה
לא
אמרו.
המשנה.
לא.
זה מה שהרמב״ם מביא את כל התנאים. הרמב״ם, עד האחרון שבא המוראי.
אתה יודע מה, אתה נשאל את השאלה עדיין. עד רבינה ורבה שהייתה גרסה אחת של הרמב״ם.
היום שיש לך כמה דעות בהלכה. לא, אבל רבינו ורבשי חתמו את התלמוד, לא משנה. אני לא מתכנסים פה לעניין של הפסיקת הלכה. זה, הרמב"ם מונה לך את סדר מסירת התורה.
אתה לומד את התורה של משה
רבינו,
אתה לומד את
המסורת. לא, אני לא אומר לך על מסירת התורה, שזה עבר. מה בדיוק עבר? דברים שהיה בהם מחלוקת, הלכה למשה מסיני, דברים שהתעורר בהם מחלוקת, זה כבר לחכמי התלמוד היה את הכוח להכריע ולסוף. אגב, ובדורות אגב, גם כן, זה מהגאונים, מוראים, גאונים, וכל הדברים האלה, ראשונים ואחרונים. אבל הרעיון המרכזי הוא שמסירת התורה בעם ישראל אי אפשר לקטוע אותה. זה גם הסיבה שאנחנו רואים גם כשמדובר על מסירת התורה, ונראה לעניות דעתי ככה להסביר, שמדובר במסירת התורה זה כללים שונים. זה יסוד שראיתי אותו גם את רבי אלחנן וסרמן, ככה הוא מסביר את ההנהגה של רבי עקיבא ושל רבי חנינא בן תרדיון. ואני חושב שאפשר בדרך זו להסביר גם עניין אחר. תראו, אנחנו עכשיו יצאנו, היום האחרון של ספירת העומר, בימי ספירת העומר, אנחנו נוהגים מנהגי אבלות על מותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. ישנה שאלה גדולה מאוד. הרי לכאורה, אם אתה מציין אבלות על משהו, אז נגיד אדם שלא עלינו ולא עליכם, נפטר לו מישהו, אז יש 7-30 שנה, אחר כך כל שנה מה עושים? תנים יום אחד, יורצייט, כן, הספרדים, אוכלים, האשכנזים,
נפגשים,
ואתם רואים, לא עושים כלום. אני מכיר את זה כאילו, אחד בא אצל רב קפה, שאל אותו, מה עושים התימנים בזה, מנהגי האבלות, אני רוצה לדעת. אנחנו עושים מה שכתוב ברמב״ם. תגידו ברמב״ם, מה כותב הרמב״ם? תעשו. הלך, חיפש, בזבב, גרסאות, לא מצא כלום. אומר לו הרב, לא חיפשת? לא חיפשתי, אבל מה עשתה? כלום. אומר לו, כלום, זה מה שאנחנו עושים. לא עושים כלום. ועל כל פנים, מציינים יום אחד. אני אומר, אם באמת כואב לנו מותם של תלמידי רבי עקיבא, אז היו קובעים לנו יום אחד בשנה, יום הזיכרון לתלמידי רבי עקיבא. יום אחד בשנה. למה 33 יום אנחנו אבלים על פטירתם, על מותם, אם זה היה במגפה, או שהיו בצבא אצל בר כוכבא, יש הרבה הרבה שיטות בראשונים להסביר. אבל מה פתאום? כאילו אבלות כזו, איזה לא מצינו לו אח ורע. 33 יום אבלים על תלמידי רבי עקיבא. מה קרה? איפה מצינו כזו אבלות? אלא מה? צריך להבין, רבותיי, תלמידי רבי עקיבא, 24,000, זה 24,000 תנאים בפוטנציה. זה לא שהוא תלמיד מישיבה כזו, תלמיד מישיבה אחרת, בלי לזלזל באף אחד מתלמידי חכמים שבכל דור ודור, אבל בכל אופן, תלמידי רבי עקיבא, תראה מה יצא החמישה האחרונים שלו, תבין מה היו גם הראשונים. 24,000 תלמידי רבי עקיבא, מה יכל להיות בעולם? הרי כשהם מתו, אז הגמרא מציין במסכת יומא, והיה העולם שמם. שמם לחלוטין. מה זה שמם? מבחינה תורנית, מבחינה רוחנית. אז אנחנו בעצם לא אבלים רק על האובדן הזה של 24,000 איש, 24,000 מודעות היה בטח בעיתון היומי. לא על זה אנחנו אבלים. אנחנו אבלים על אובדן התורה שלהם. רבי עקיבא מסר את התורה לתלמידים האלה, ואלה היו אמורים להעביר את זה לדורות הבאים. מסירת התורה הזו, אובדן התורה הזה, על זה אנחנו אבלים. כשאתה מדבר על אובדן של תורה, אתה מדבר על אובדן של רוחניות, אתה מדבר על הפסקה של מסירת התורה, זה כבר כללים אחרים, זה לא דיני אבלות כאלה, דיני אבלות רגילים, זה לא יורד דעת, סימנים, מי שינמם והלאה, זה לא קשור לזה. לכן פה קבעו אבלות מיוחדת, שאדם יחדיר בלבבו, שיכנס לאדם, יחדיר בלבבו, להבין מה המשמעות של אובדן תורה בעם ישראל. מה היה יכול להיות היום עולם התורה, אם לא היו הולכים לעולמם אותם 24,000 תלמידים. לכן, כשאתה מדבר על אובדן של תורה, על מסירת התורה, הכללים הם שונים. לכן גם מוסרים את הנפש הזה, כמו רבי עקיבא וכמו רבי חנינא בן תרדיון. ואני חושב שזה כאילו אותו רעיון שאנחנו רואים שם. זה מסביר לנו את כל הגמרות האלה, את כל המקרים האלה. עוד נקודה אחת, לפני שנסיים. יש כאן, אמרנו, שהם ראו אותו, שאלו אותו מה אתה רואה, אז אמר להם, גבילים נשרפים, אותיות פורחות. יש לו מישהו הסבר? מה זה גביל נשרף ואותיות פורחות? סרט מצויה, אותיות חוזרות למעלה, כלומר
אני לא מצליח את זה, אני לא מצליח את זה,
תראו, יש, בשביל קצת אולי להבין את המשמעות של זה, במקום מספר 5, משך חוכמה, ספר שמות, פרשת כי תישא, רבי מאיר, שמחה, הכהן מגביל, זה אחד מהמשך חוכמה המבילים.
מה ביל הרעי?
מכירים אותו מה שהוא אומר על סגירת הלוחות? אמרתם על זה? אמרתי היום לבגר, אמרתי לבגר היום,
וגנר,
רק וגנר, אמרתי לבגר היום, ש... בנושא כאילו, בנושא סגירת הלוחות, אגב, לך אמרתי, מרגילה, אמרתי לך מרסיסים? טוב, אמרנו את זה בשיעור בבוקר, בבוקר היו רק ארבעה, אז אני מרגיל אותם משהו. אז אומרים שכש... יש הרבה שבאים בטענה שהיהדות יותר מדי כובלת, יותר מדי בצוהר, הכל לא, הכל לא, הכל זה אסור, זה אסור, ופה, והכל מוגבלים. אז אומרים כאילו בהלצה שכשבורא עולם, כשמשה רבנו שבר את הלוחות, אז היו הרבה רסיסים. אז הגויים לקחו את הרסיסים שהיה כתוב בהם, תרצח, תנאף, תגנוב, היהודים מה לקחו? אתה לא, 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 הכל לא. אז... לא, לא, זה לא משך חוכמה. ברור שהתורה באה כנגד זה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. החירות האמיתית זה היכולת והאפשרות של האדם להתנתק ולהתגבר על כל היצרים, על כל התאוות, לשבור אותם ולא להיות משועבד להם. המשך חוכמה מסביר בפרשת כי תישא את כל עניין שבירת הלוחות. זאת אומרת שכאילו כל הפרשה היא לא מובנת. עם ישראל, בין אם נגיד שזה ערב רב, נגיד שזה מישהו אחר, מה הם הולכים? הולכים, לוקחים להם העגל, משה רבנו לא מגיע, הולכים, לוקחים העגל, ומה אומרים? אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. מה פתאום לקחת העגל ונגיד שזה האלוהים? כאילו גם אם תגיד שאתה ערב רב, כל הערב רב האלה לא היו טיפשים. יש שם אנשים שידעו טוב מאוד הלכה, ידעו השקפה, ידעו הרבה דברים מאוד מאוד גבוהים. הם לא היו סתם אנשים. לבוא ולהגיד על העגל שזה האלוהים, זה המנחה, זה המדריך, זה המוביל. תסתכלו כאן כאילו שורה, מהנתחים השורה הראשונה. משה שבר את הלוחות. שבירת הלוחות זה בעצם שבירת המושגים. כדי לשבור את המושגים המטעים, המוטעים,